כן, אנחנו בפסקה למדלת, נכון? אומרת הגמרא. אמר רבי יוחנן, נגעים, אם יש לאדם נגעים, כמו צרת, נגעי גוף, ובנים אינם ייסורים של אהבה. כלומר, זה לא ייסורים של אהבה, אז זה שואלת הגמרא, מה, ונגעים זה לא ייסורים של אהבה וכולו, אלא הגיע הגמרא למסקנה שיש בזה חילוקים. אנחנו עוברים לגבי בנים. ובנים לא, זאת אומרת, וכי בנים זה לא ייסורים של אהבה, איך אדמי, כיצד מדובר דבלו ומיתו, אם תאמר שהיה אדם שהיו לו אלה צאצאים בנים ומתו לו בחייו. אמר רבי יוחנן דן גרמא דאסיר אביר, רבי יוחנן כשהיה הולך לנחם אנשים שמתו בניהם, היה לוקח את העצם של בנו העשירי. הוא היה אומר, זה העצם של הבן העשירי שמת לי. כן, תחשבו, זה דבר נורא. איך הוא שרד, רבי יוחנן? מתו לו 10 צאצאים. טוב, מכל מקום. אלא, צריך לומר, הדי לא אהבו לכלל. כלומר, אם לא היו לו כלל, זה אינם ייסורים של אהבה, ואם אהבו לו ומתו, זה ייסורים של אהבה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש גם בנגעים וגם בבנים מצבים של ייסורים של אהבה ומצבים של ייסורים שאינם של אהבה. ומסיק הבצינה בפרסיה, כן, ביחס לנגעים, אנחנו מחלקים, אם הנגעים הם בצינה תחת בגדיו, אומר רש"י, זה של אהבה. בפרסיה זה אינם של אהבה. אומר הרב, תוכן החילוק בין איסורים שאינם של אהבה לאיסורים של אהבה, מה הנקודה המבדילה? הוא לדעתי שתכלית איסורים של אהבה אינם כי אם לזכך את האדם ולרומם ערכו הרוחני כאשר בארנו. זאת אומרת, איסורים של אהבה הם לא באים כתוצאה מקלקולים שיש באדם, אלא זה אתגרים שהקדוש ברוך הוא מאתגר את האדם כדי לרומם אותו, כן, כדי לגרום, כמו שאמרנו, לזיכוך החומרי, לשינוי התודעה, זה ההכנעה הזאת שדיברנו עליה. אם כן, על כורחך, הייסורים ההם צריכים שיהיו ייסורים כאלה שהוא מרגיש בהם כפי ערכם, ותהיה ההכנעה הבאה על ידם נכונה לבוא. זאת אומרת, ייסורים מהסוג הזה, אז כמו שאמרנו, זה האדם צריך כן להתקדם מתוכם. זה ייסורים של אהבה. מה שאגל מיסורים כאלה שעצם ההפסד גדול מערך הרגשה. זאת אומרת, איסורים שאינם של אהבה, הרי תמיד באיסורים יש הפסדים, כן? כמו שראינו, יש בזה ביטול תורה, ביטול תפילה, זה צרות. גם הנפש היא לא נמצאת במצב השמח שלה, זה פיצור, זה כזה. זה לא מצב תקין. אז איסורים שאינם של אהבה, יש בהם הפסד יותר גדול מהערך. אף על פי שאין כפרת העוון. השם יתברך ברחמך השם כופר העוון לפי אחרי ההפסד אף משהו גדול מההרגשה, כן, זאת אומרת לילה כפרת עוון, אז יש לקדוש ברוך הוא חשבון שהייסורים הם מחפרים את העוון. אבל מכל מקום, לעניין ייסורים של אהבה אין ההפסד מועיל כלל כל זמן שאינו מרגיש. זאת אומרת, ביסורים שאינם של אהבה, יש בהם כפרת עוון, מבחינת הסך הכולל של החיים של האדם, החיים שלו השתפשו, והוא לא התקדם כתוצאה מזה. אבל כפרת עוון יש פה. ייסורים שאינם של אהבה, אצלך, ייסורים של אהבה, זה ייסורים שיש גם התקדמות מוחשית, שהאדם מתקדם מתוך הייסורים האלה. זה נקרא ייסורים של אהבה. על כן, ייסורים שהרגש עיקר בהם, זאת אומרת שאדם מרגיש את הייסורים האלה, וכמו שאמרנו, מתקדם מתוכם, ושינוי התודעה של הקנייה ושינוי התסיסה החומרית. כן? זה איסורים של הבא, אבל איסורים שההפסד עיקר בהם, זאת אומרת, מבחינת האדם הוא נמצא במצב גרוע יותר, לא מצד עצם הסבל של האיסורים, לא, באופן כללי, כמו שאמרנו, הוא מתבטל בדברים חיוביים, אינם איסורים של אבא. על כן, לגעים בצנעה, כן? הרגש הכוונה מה שאדם מכיר את הערך שלהם. לא הכוונה שהוא מרגיש שכוונה זה כואב לו. זה איסורים, זה בכל מקרה כואב.
כמובן שהוא מרגיש
שהוא
לא מרגיש
שהם קיימו
אותו?
כן, הרגש הכוונה התקדמות מודעת. כן.
אם זה הרוב פוגע בו, אז למה הקדוש ברוך הוא עושה
לזה? יש עונשים בעולם. זה חלק מהעניין. יש עונש. עכשיו, אתה יכול לשאול באופן כללי, למה יש עונשים? התשובה בגללנו. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לעונשים כדי שאנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו.
צערי. זה לא תורם.
זה תורם, זה שאתה חי בתוך זה שיש עונש. כן? תבטל במדינת ישראל את העונש לשעה, ותגיד, בשעה הזאת אין עונשים. תעשו את כל העבירות שאתם רוצים, אין עונש. אתם יודעים מה יקרה באותה שעה? לא יודעים שעה חיים. זה אישור, כן? דמיינו, שעה אחת, לא שעה, רק שעה, נותנים 60 דקות. אחר כך יחמירו בכל חומרת העונש. אבל 60 דקות בלי עונש. אתה תראה את ההוא נוסע ב-230. אתה תראה זוועות, אני יודע, מרצח, אונס, גנבות, מכות, קבלות. אתם ברוך השם, אנשים טובים, אז אין לכם בראש כל מיני תכנונים קרימינליים. אתם יודעים כמה אנשים יש לצערנו שיש להם בראש את התכנונים האלה, ומחכים רק להזדמנות. אז הנה, יחריא שר האוצר, לא עכשיו. ראש הממשלה. שעה אין עונשים. אחר כך תשאלו למי זקוק לעונשים, כולם זקוקים לעונשים. כשאתם עושים על הרכב, והיצרה שם אתכם ב-130. למה אתם לא עושים 140? זה כבר מוגזם. למה זה מוגזם? בשביל הכיף. כמה אפשר 160, כבר יש לך רכב טוב, אז אתה יכול גם 200. אבל למה? יש לך, אם אתה עונש, יש עליך. אם אתה עונש, אתה לא עושה את זה, אם אתה עונש. אז לכולנו יש ניסיונות שבגללם, בגלל אימת העונש אנחנו... עכשיו, אם לא יהיה עונשים בפועל, אז אין אימת עונש. נכון? הרי אם בזמן אמת שצריך לקבל את העונש, כולם יודעים שאין עונש. כי זה לא מועיל. אז אין משמעות, אז אין משמעות לעונשים. ולכן, כדי שאנחנו נוכל לנצל את יראת העונש של בני אדם, החברה, וגם ככה הקדוש ברוך הוא, קובע שיש עונשים. וכשהעונש צריך לקרוא בפועל, הוא יקרה בפועל. כן, לכן, אתה לא יכול לבוא ולהגיד למי ש... לבית משפט, תראו, אין טעם שתענוש אותי, כי מה זה יקדם? זה לא יקדם אותי לשום מקום. תצמידו לי חונך, תצמידו לי זה, זה אני יכול להיות שסיכוי, זה יתקדם למשהו, זה יעזור. אתם יודעים מה קורה בכלא? רק מדרדרים, נכון? זה טענה. אז מה אומרים השופטים כנגד זה? מה אנחנו אומרים? אנחנו חיים בחברה שאנחנו בעד אנשים, נכון? ואני מאוד בעד אנשים. כי אני חושב שאנשים, כמה שפחות, אבל כשצריך חייבים את העונש. כי אנחנו זקוקים לזה כבני אדם. אם ברגע האמת יהיה תמיד ויתור על העונש, אז אין אפקטיביות לעונש. לכן אף על פי שכשהוא קיים בפועל הוא כבר לא מסייע, אבל הוא מסייע בעצם העיקרון של קיום, שהוא מונע. עכשיו, גם אדם שחווה העונש, יש סבירות גבוהה שהוא לא יעשה את זה, כי הוא לא ירצה לחזור לחוויה הזאת של העונש. העונש הוא לא כל כך יגרום לך לרצות את הטוב בגלל הטוב, אבל לפחות הוא יחדיר בך את אימת העונש הבא כדי שתימנע מעשיית העונש הבא. כן, לכן הורים, כשהם אומרים לילדים שלהם, אם תעשה ככה וככה וככה. לפעמים עם האימהות הם צועקות, תעשה ככה וככה, אז כועסת על הילד שלה. אז היא צריכה לדעת, אם כשהיא מאיימת, היא לא הולכת לקיים את מה שהיא מאיימת, מוטב שלא תאיים. אין טעם. אין טעם, להפך. זה יגרום לזה שלא יש שום הרתעה גם בפעם הבאה. שום הרתעה לא תהיה, להפך, אתה מרגיל שבעצם לא קורה כלום. אז כל העונש יהיו פחיות פיקציה. כי צריך לחשוב טוב, זה לא טוב להעניש בסיטונאות. אבל זה כן טוב שיהיה איזשהו, כן, זה מין עונש ברקע. שזה מרסן, זה בסדר גמור. צריך, אנחנו בני אדם צריכים ריסון. כן, לכן גם הקדוש ברוך הוא, כשמגיע הזמן שצריך את העונש, העונש יהיה. את תאמר, עכשיו זה לא קידם את הבן אדם, אז זה נכון, זה לא קידם אותו, אבל זה כן קידם אותו בזה שהוא חי בתוך עולם שיש בו עונשים. וכן בנים, דאבו לב ומיתו, ההרגש גדול מאוד רחמנא ליצלן. נכון, זה נורא והיום הדבר הזה, מיתת בנים, כן? כמו שהוא אמר, זה הצער הכי גדול שאדם, שרבי יוחנן, עשרה כאלה. ובדלא אהבו לכלל, אז אם לא היה לו אדם בנים, אף על פי שההפסד גדול מאוד, מכל מקום ההרגש שלו גדול כל כך לפי אח של ההפסד. מה דילקתי? על כן הגעים בצין ההרגשה העיקרית בהם. אבל לפרסיה, בא לו הפסד מה שנתבזה בעיני בני אדם, שלפעמים אין הוא עצמו מרגיש בזה. וזה יכול להיות בחשבון של איסורים של אהבה. כן, הרי אנשים לא יגידו לו כמה אתה מכוער או כמה... בליבם זה מה שהם חושבים עליו. אז הוא לא כל כך חש את זה. כן, אז כיוון שכך יוצא שיש לו הפסד גדול, זה מה שחושבים עליו, וההרגש שלו הוא פחות מזה. אז במכלול בסופו של דבר יש לו סבל שהוא לא מתפתח מתוכו כל כך. לכן בנים דאבו לב ומיתו, הרגש גדול מאוד, כן? ולכן ממילא ברור שיש פה שינוי תודעתי. הוא עוד לא אהבו לכלל, אף על פי שההפסד גדול מאוד. כל כך הרגש שלא גדול כל כך לפי הערך של ההפסד. זאת אומרת, מי שאהבו לבנים ומתו, זה צער הרבה יותר גדול מאשר מי שלא אהבו לכלל. שזה גם צער נורא והיום. על כן, לא יהיו בכלל איסורים של אהבה. זאת אומרת, בקיצור, בחשבון של איסורים של אהבה, אנחנו צריכים שאדם מרגיש את האיסורים, וכתוצאה מזה, יש פה שינוי תודעתי שמתרחש אצלו. והיה מרבי יוחנן שאמר דן גרמא דעשיר אביר, כלומר הגברה הביאה מרבי יוחנן שהוא ניחם את האחרים בזה שהוא הראה את העצם של בנו העשירי. כן, אז פרש רשי וגם מאיפה הגמרא יודעת שאצל רבי יוחנן זה האיסורים של אהבה? מי אמר לגמרא? אז פרש רשי שגם רבי יוחנן לא אלוקים איסורים של אהבה. רשי אמר, מה הגמרא אומרת? רבי יוחנן בטוח זה רק איסורים של אהבה. אז רואים ברבי יוחנן שמיתת בנים היא בכלל איסורים של אהבה, כך כבר רצה להוכיח. אבל תוספות יקשו משאר צדיקים, כן? זאת אומרת, תוספות מקשים, הרי אנחנו רואים מה זה איסורים של אהבה בזה ש מתים הבנים, אז מה תגיד אם ברוך השם יש צדיקים שלא מתים בניהם, אז מה זה אצלם הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם? אבל אני יודעתי פשוט שהיה מפרסם הדבר, ואם היה מצד חטא חס ושלום הלא חציף מנדם פרסם, אבל כן בכלל איסורים של אבא ושהוא הרפס למדבר כדי שם שמיים. זאת אומרת פירוש רבי יוחנן, מעצם זה שהיה מפרסם, ככה הרב רוצה להסביר, בעצם זה שהוא היה מפרסם את זה שקרה לו הטרגדיות האלה, אז רואים שרבי יוחנן לא ייחס את זה לחטא שהיה לו. כי אם הוא היה מייחס את האיסורים האלו לחטא שהיה לו, אז יוצא שכשהוא מפרסם על האיסורים, בעצם הוא מפרסם שהוא בעל עבירות. וזה ודאי דבר מגונה. אדם, גם אם הוא חוטא, צריך לשמור את החטאים שלו לעצמו ולעשות תשובה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בין אדם לחברו, אז פה זה להפך. פה זה דווקא נכון שאדם יודיע לחברו שהוא טעה וחטא כנגדו ויבוא לבקש פיוס. אם אדם לא עושה את הדבר הזה אז חסר בתשובה שלו. אבל חטאים בין אדם למקום זה חוצפה שאדם מעיז להגיד את החטאים שלו. יש פעמים שאומרים, אני יודע שאני לא צדיק, אני ככה וככה עושה וככה. זה לא לעניין הדבר הזה. מה זאת אומרת, אתה לא מתבייש? לא מספיק שעשית את העבירה, הרי בדברים שבאמת אנחנו תופסים אותם כגנאי בשבילנו, אנחנו שומרים אותם, לא אומרים אותם לאף אחד. אז למה את העבירות שלך אתה מוכן לספר לאחרים? זה החוצפה הזאת, זאת אומרת, אין לך בעיה. אתה לא רק שעשית את העבירה, אתה גם לא מתבייש במה שעשית. אז ודאי שרבי יוחנן לא תפס את האיסורים שהוא חווה כאיסורים שבאו מחטא, כי אם זה היה בא מחטא, אז זה שכשהוא מפרסם את האיסורים, הוא מפרסם שהוא בעל חטאים. וזה דבר שרבי יוחנן לא היה עושה אותו. אלא כל כך רבי יוחנן ייחס את האיסורים שהוא חווה כאיסורים של אהבה. וכאן הוכיחה הגמרא שרבי יוחנן, שמיתת בנים היא בבחינת איסורים של אהבה. כן, אנחנו פסקה למד ה'. רבי יוחנן חלש. רבי יוחנן עשה חולה. על לגבי רבי חנינה. הלך אצלו רבי חנינה, אמר לו חווים עליך איסורים? שואל אותו רבי חנינה, האם האיסורים חווים עליך? אמר לו, לא הן ולא שכרן. לא הן ולא שכרן. השאלה מה פשר הביטוי הזה. לא הן ולא שכרן. זכור נראה כאילו הוא אומר, עזוב, אני הייתי מעדיף שלא לי כלום. אבל הקדוש ברוך הוא כן נתן לו איסורים. אז מה כאילו הוא אומר, מבעית באיסורים. מוזר, כאילו, מה? צדיק אמור, תקבל אותם באהבה. הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, אז צריך להתמודד עם זה. מה זה הביטוי הזה, לא אין ולא שכרם? כאילו, לנפנף את זה. אז צריך להבין את זה. אומר הרב, ראוי להבין דברי קודשם באומרם לא אין ולא שכרם. מה הפשר של זה? שלא אמרו זה חלילה כי מבעטים באיסורים. מה זה ברור שלי? אלא תוכן הדבר. לפי שתוכנית איסורים של אהבה הוא שמי שזכה לפניו יתברך שיתעלה במעלות העליונות יותר מטבע יצירתו. כלומר יותר מאשר מה שהוא היה מתפתח באופן טבעי לולי האיסורים. מדקו הקדוש ברוך הוא באיסורים כדי שעל ידי הזיכוך יזכה לאותה למעלות שאינה לפי טבעו. והנה זהו בתורת שכר טוב לטוב לפניו יתברך. כן, זאת אומרת, איסורים של אהבה זה מסוג השכר. למרות שאדם סופל, כיוון שהמעלה הגדולה שיוצאת מזה היא כל כך גדולה, זה מסוג השכר. והקדוש ברוך הוא נותן את השכר הזה למי שטוב לפניו, למי שרשאי, כן, זכאי לדבר הזה. אבל הצדיקים הגדולים, עבדי השם באמת ובתמים, אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. כי אם מגמתם לעבוד שם יתברך עבודת עבד, ואפילו מתנה של השגה הגדולה אינם רוצים, כי אם נזכות בהגיעתם בתורה, מפני שזוהי עבודת השם יתברך. וכן ידעו על הקדוש השם הגרא, שלא רצה בגילוי מן השמיים, כי מה שיזכה בהגיעתו בתורתנו הקדושה. מה אומר הרב? הצדיקים הגדולים, הם רוצים לעשות את רצון השם לשם רצון השם. זאת אומרת, הם לא מחפשים לא מעלה אישית כתוצאה מזה, וגם לא שכר, אני אסביר. כשאנחנו עושים מצוות, אנחנו בעצם מתקדמים בשני עניינים. אחד, כל מצווה מעלה את האדם מבחינת מה שהיא פועלת עליו. זה דבר אחד. דבר שני, יש מושג שנקרא שכר מצווה. זאת אומרת, מעבר למה שהמצווה השפיעה לך ופעליך, הקדוש ברוך הוא גם נותן לך שכר. לא מברכים על זה שבחור גבורתו מן העולם. טוב, בקיצור, אז מה זה השכר? השכר הגשמי זה התנאים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כדי שהוא יוכל עוד פעם להתעצם במצוות. השכר הרוחני זה העצמה הרוחנית של השלמות האישית של האדם. כן? אז בקיצור, כל מצווה יש בה שני עניינים. אחד, מה שהיא פועלת והיא בעצמה מקדשת ורוממת את האדם ואת העולם. שתיים, יש גם תגמול על המצוות, שכר. אגב, גם אם היה לנו רק את הדבר הראשון, כבר המצוות הן בעלות ערך. מצד עצם זה שהם מרימים אותנו. עכשיו, מה אומר הרב? הצדיקים האמיתיים, הם לא מחפשים אף אחד מהדברים האלה. הצדיקים האמיתיים, כיוון שכל כך ברור להם האמיתיות של רצון השם והאידיאליות שיש ברצון השם, הם לא מחפשים שום דבר מעבר לעשיית המצווה, כי ככה שם ציווה. חשבו את המדרגה הזאת. זאת אומרת, הם לא מחפשים אפילו את ההתעלות האישית של ידי המצווה. כן? הם מחפשים את הרצון השם שיש בזה. זה מדרגה עצומה, מדרגה הזאת. זאת אומרת, לא רק שלא יהיה פה שכר, אלא אפילו את העילוי שכלול במה שיש במצווה, זה הכוונה. אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. וגם אתה מראות שם יתברך עבודת עבד. אפילו מתנה של השגה גדולה אינם רוצים. השגה גדולה כוונה בעקבות המצווה עצמה. כן? עד כדי כך הם מדובקים באמת. כן? זה, מתי זה קיים? זה כשאדם, בדרגה עצומה, זה אדם שמבין שמציאות השם, זה האמת, זה אין עוד מבלעדי המציאות האמיתית הזו, והוא עושה את רצון השם כי זאת האמת, כי אי אפשר אחרת. זה מדרגה עצומה. עכשיו, אומר הרב, זה גם מה שאומרים על הגר"א. ותראו איך הוא מסביר את מה שהיה אצל הגר"א. יש כאלה שמסבירים את זה אחרת, אבל הוא מסביר את זה באופן הזה. הגר"א, כן, מספר עליו שהיו לו כל מיני מגידים וגילויים. כך מעיד רבי חיים מוולוז'ין, שרצו לגלות לו כל מיני דברים, הוא לא רצה. כי הוא רצה שכל מה שהוא עושה, זה יהיה על ידי יגיעה. אז יש כאלה שמסבירים שהגר"א חשב שאם זה בא על ידי היגיעה שלך, אז זה מעלה יותר גדולה. ולכן הוא רצה את היגיעה. הרב מסביר, זה לא נקודה. הוא לא חיפש בכלל מעלה. הגר"א היה במדרגה של דבקות כזאת, שהוא היה מדובק ברצון השם, בלי לחפש שום יתרונות לעצמו. כיוון שהשם רוצה שהוא יהיה שקול ללמוד תורה, אז הוא לומד תורה, זהו. בלי שום חשבון. לא אפילו את המעלה שיש בלימוד תורה, ולא את מעלת היגיעה בלימוד תורה. לא חיפש את זה. הרבה פעמים מספרים את הסיפור הזה, רוצים להראות, הנה תראה כמה מעלת היגיעה גדולה יותר מהשכר. אבל זה לא הפשט בסיפור הזה, אלא כמו שהרב פה כותב, הגר"א לא חיפש שום מעלות. הוא חיפש את עשיית רצון השם. אין לו שום דבר בחיים חוץ מהדבר הזה. מה?
איזה שהוא מקבל גם מעלה ושכר זה מגרם.
כי זה חוזר אליו. זה חוזר אליך בסוף.
אבל לא מבחינתו עושה רק איזה רצון השם.
מה זה עושה? הרי שהוא חושב על המעלה שיש לו, זה כבר לא. כן. נו. זה מצד... לא, תראו, גם אלו, זה לא בכל דבר הם אמרו את זה. לא בכל דבר. בהקשרים מסוימים הם אמרו את הדבר הזה. על כן, זה תלוי בחשבונות של הצדיקים, למה צריכים את האיסורים. אם אתה חושב שהאיסורים צריכים כדי לחפר עליו, אז הוא צריך את זה בשביל להסיר את ה... פה הם, אנחנו מדברים על איסורים של אהבה, שהם באו רק להוסיף. אבל זה הם אמרו שהם לא רוצים את זה. על כאן, אמר לו, אב לי ידח. כן, מה הוא אמר לו? על כן אמרו, סליחה, לא הן ולא שכרן. משום אחר לא הן, משום שאינם רוצים בשכרן. לזכות שלא בהגיעתם בדרך עבודה, כי כל מגמתם תהיה השגתם גוף הבא בדרך עבודת עבד להשם יתברך. כלומר, שאם יהיה איזושהי שלמות שקיימת אצלהם, זה מתוך העבדות הזאת. על כן אמר לו, אב לי ידח, להורות שאתה רוצה להיות השלמות, בא על ידי מעשה ידיך עצמם בעבודה. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את הכל מתוך עבודת עבד, ואם כלול בזה שלמות, אז יהיה בזה גם את השלמות, אבל לא כזה משהו שהוא לעצמו. לא ההתעלות שעל ידי זיכוך האיסורית, שהוא מעשה שמיים, ואין כאן עבודת עבד בפועל. זה הביטוי לא אסכם, זה לא ביעוט. לא רוצה, לא עושה לי טובות, לקדוש ברוך הוא יבין את האיסורים, לא רוצה. זה לא ככה, אלא הכוונה, אני לא רוצה את השלמות שבאה שלא על ידי עבודת העבד, אלא כל שיש לי את האפשרות להיות עובד עבודת עבד, אני צריך את עבודת העבד הזאת. זאת אומרת שזה עיקר המשמעות במציאות החיים. עד כאן.